שלום לכולנו בשעה טובה ומוצלחת ומרגשת. אנחנו הגענו לחטיבה השלישית בספריו של האדמו"ר השם ייקום דמו, מבוא השערים, אחרי שכבר למדנו את חובות התלמידים בחורף ומחז מקיית את הכשרת האווררים, ועכשיו הגענו למבוא השערים ואנחנו והימה מסיים בזמן קיץ את מבוא השערים. מבוא השערים זה בעצם ההקדמה האחרונה לגולת הכותרת של ספרי האדמו"ר, שעליו הוא שם את יהבו, הספר החשוב והנפלא, חובת האווררים, שלצערנו העולם לא זכה לספר, אנחנו גם לא יודעים אם האדמו"ר השם ייקום דמו כתב את הספר והוא הלך לאיבוד, או שהוא לא הספיק ורק תכנן. בפועל אין לנו, אוקיי? אין לנו את הספר. ובעצם הכשרת האברכים מבוא השערים ורק הקדמות אחרי חובת התלמידים לחובת האברכים שנזכה בעזרת השם. ומבוא השערים אתם תראו די מהר שזה קצת שונה מהכשרת האברכים, כי זה לא בהכשרת האברכים כשמו כן, יש פה הרבה טכניקות של הכשרה, של לעשות ביטוח הרגשות, הציור, מחשבה מחודשת, דיברנו על זה. במבוא השערים הוא בעצם מכניס פה עכשיו עבודה, מכניס יסודות תוכן, בהירות וחידוש של מושגים, כדי שנבין אחרי זה מהי החובה שלנו כאברכים. זה הרקע, ולכן זה ספר שאני מאוד מאוד קשור ומחובר אליו, מבוא השערים. אז אחרי כל ההקדמות, בואו נתחיל. פרק א' במבוא השערים, שאותו נדרשתם להכין השבוע, זה פרק לא קצר, כלומר זה פרק ארוך, וחשוב מאוד, שדן באחד מהמושגים הכי חשובים בעולם התורה, ביהדות, עבודת השם, שלא מרבים לעסוק בו, והוא אחד היסודות הכי 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 חשובים אצל האדמו"ר, גם בהכשרת האברכים וגם בחובת התלמידים. במה עוסקים בפרק א'? בנבואה או בנביא? אני מדויקים יותר, מה התשובה? אני חושב שהתשובה היא הנבואה, אבל זהו, בוא נראה, זו שאלה טובה, זו שאלה מה הדגש פה. אז בתחילת הפרק בעצם האדמו"ר מלין על כך שבעצם, מה זה נביא? הנביא זה מגיד עתידות. שמע, הלכו לי לאיבוד, חמש התנות, איפה אני נמצא? חזור הביתה, כבר מצוב, אתה מלך. לא. או שהתפקיד של הנביא זה לספק פתרונות לבעיית הדור, לצאת למלחמה, להיות המוכיח בשער, כן, מה, כן, על מוחם בכסף אביון, ואני מבור נעליי, האם זוהי כל מהותו של הנביא? להגיד לנו איפה יש אתונות? להוכיח אותנו מבחינה מוסרית, או שנשאל את הושע ועמוס, כן, אחד שם דגש על עוולות דתיות, אחד שם דגש על עוולות חברתיות, בסדר, נכון? זה התפקיד של הנביא. ולכן אומר האדמו"ר, כמו שלא יעלה על הדעת, לא ייתכן שכל התפקיד של הנשמה זה בגוף, זה שהגוף היא נשום, לכן נקראת נשמה כי היא נושמת. אז אומר, זה לא יכול להיות שהנביא כל עניינו זה רק מה שנקרא להגיד לנו איפה האתונות או מה אנחנו לא בסדר. הנביא זה מהות רוחנית אדירה שאנחנו בכלל לא יכולים להעריך אותה, להבין אותה, להפיג אותה. כמו שאת הנשמה שלנו, כמו שאת הנשימה שלנו, את הנשימה אנחנו מרגישים. אני מרגיש את הנשימה, אבל אני לא בעצם יכול להבין מה זה נשמה. חלק אלוק ממעל ממש, נכון? זה משהו אדיר. אז נכון, וזה עוד בזמן התנ״ך, שבזמן התנ״ך היה כפליים נביאים יותר מיצאי מצרים, נכון? 1,200,000 נביאים. אוקיי, תחשבו כמה זה באלקטורט. כן? כמה זה... אתה יכול להרכיב את הקואליציה ככה, זה לא... כן? מפלגת הנביא, משהו מיוחד. אז מה נאמר בדור שלנו? אבל כשאנחנו מסתכלים בספרי פנימיות התורה בחסידות, אנחנו מבינים שקודם כל מה זה נביא. נביא זה לא אחד שיודע נסתרות, ונביא זה לא אחד שמוכיח את הציבור. נביא זה קודם כל מדרגה עליונה, מדרגה הילאה בעבודת השם. נביא, לפי הזוהר הקדוש, זה היכולת לראות ולדעת בכבודו של השם ידבר. תראו בקוף עין ד' למטה. כן, הפסקה התחתונה. ובהקדמת שערי קדושה על הרב רבי חיים ויטל זצ"ל, כן, הסופר של האריז"ל הקדוש, מפורש יותר איך שהנבואה מן עבודה, ואיזה בחינת עבודה וזכות בשם מבחינת הקדוש. אמר הצי חיים בכבוד הרב יוסף ויטל זלה, ראיתי בני עלייה והם מועטים. זה ציטוט של מי? מי אמר את המשפט הזה? מסכת סוכה, דף ממי, עמוד ב', אמר רבי שמעון, ראיתי בני עלייה והם מועטים, כן? בסוף מאה, עם שניים הם, אני ובני, נכון? מה זה בני עלייה? למה בני עלייה? שהם, והם מועטים משתוקקים לעלות. בני עלייה, אנשים שמשתוקקים לעלות ולטעות בעבודת השם. להפוק עימי, אנשים בלי יעל. מה זה בלי יעל? אנשים שלעולם לא יעלו. לא רוצים להתעלות, אנשים רעים. והסולם להתעלם מעיניהם. אלה בני עלייה שרוצים לעלות. והתבוננו בספרי הקדמונים לחפש ולמצוא אורחות חיים את הדרך לחובה ואת המעשה אשר יעשו להעלות נפשם לשורשם העליון ולדבקה בו יתברך, כי הוא השלמות הנצחי, כי עניין הנביאים שכל ימיהם נדבקו בקונם, ומאמצעות הדבקות ההיא שרתה עליהם רוח הקודש להורותם איזה דרך ישכון מאור לעיר עיניהם ברזי התורה. אני מדלג קצת, להדריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר בושב וכו'. היינו שהעיקר הייתה אצלם הדבקות התמידית והשם, ועל ידי הדבקות שרתה עליהם רוח הקודש וכו'. מה שאומר פה מהרחום, מה שאומרים פה בעצם האדמור בשם מהרחום, עיקר הנביאות זה לא עתידות ולא תוכחה. עיקר הנביאות במילה אחת זה זה שתי מילים, דבקות. דבקות, שתי מילים, דבקות בשם. זורם איתך, דבקות בשם. ולכן בספר שמואל משמע שהנביאים היו מתנבאים איך? בלי בגדים, ערומים, כמו על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. הוא אומר רמב"ן, דבקות זה החיבור, יש באישה שזה חיבור בלי בגדים. בגד זה משהו מגביל, נכון? שם וסט, שם מעיל, זה מגביל את התנועה שלך. בגד מלשון בגידה. אתם זוכרים עמיחי איך הגיע בגדים לעולם, נכון? בעקבות חטא הראשון. לכן שהנביאים רצו דבקות, דבר ראשון, אגב, להלכה ולמעשה, יורדיה, סימן שינמם, עוסקים שם בהלכות אבלות, סימן, הלכות קריאה, שאדם אחד משיבת קרוביו מת, מה הבן אדם עושה? דיין האמת, וקוריאה. למה קוריאה? כי הוא יודע שהבגד הגיע לעולם מחמת המוות, מחמת החטא. אז אנחנו רוצים להגיע למצב מתוקן שבו כבר לא יצטרך בבגדים. לא ממקום של סטייה חלילה, ממקום של בילה מוות לנצח, שנחזור להיות מעטופים בקוטנות אור באלף ולא בקוטנות אור בעין. ומה אנחנו מביא פה? עוד חידוש. כלומר, עיקר הנבואה זה הדבקות, ודרך אגב של הדבקות, אז מה הם זכרו? הם זכרו לראייה, לרוח הקודש, ולא להפך כמו בדור שלנו, שכל אחד טוען יש לו ראייה, יש לו ראייה, אז הוא צדיק. מה הקשר ראייה? נהפוך. הרי גם מחשבים, יכולים לראות, בלעם. אני, יש אנשים שיש להם ראייה, מכיר. הם לא צדיקים. זה כוחות תומה, זה מעשית רעך, היו לא מעט צדיקים במרכאות, עם אח שמם נוכלים שהתחפשו למקובלים וכולי, ואמרו דברים אמיתיים, יש לך גם רגש לילדים, רואים דברים, באמת רואים. אבל זה מהקליפות, זה כוח תומה, זה לא עשית רעך, זה לא בקדושה. מה, אתם צדיקים? מה, כל מי שהוא צדיק הוא רואה? לא. מי שהוא צדיק אולי תהיה לו ראייה, כי אפשר לזכות לראייה גם מכוחות התומה, אפילו יותר קל. תסתכלו בקוף עיני פסקה תחתונה, זאת אומרת שלא עשיית המופתים ואגדת עתידות עיקר עצם הנביא, הנביא הוא. אז מה זה כן עיקר עצם הנביא? רק קרבתו לשם. זאת הוא המעט אשר נוכל לנו בדעתנו הקצרה לשער בנביא, הזדקחות הגוף עד שיהיה לנפש, ועל ידי זה זכה לדבקות בשם, דבקות גמורה, כיוון שבטלה חומת הברזל, ואין החומר מפריד כמסך בינו לבין הקודש. וכשנדבק בכל עצמותו בקודש, אז עבודתו במרום כמעשה הספירות והמלאכים בעבודתן הייתה, וגדלותו עוד עולה בזה, שעבודתו, קדושתו ודבקותו הזאת גם בגוף היו. כי לא כנפש רק בשעה שחולטת את הגוף אף המדבקת בשם, ולא גם כנפש בעודה בגוף שהיא לבדה משגת מה שמשגת, רק גם הגוף נעשה נפש. ושניהם יחד, הגוף והנפש, עבודה השממית עבדו, גם אכל הנביא, גם בנים הוליד, והכל מעשי הספירות היו וכולי. אנחנו רואים בכל הדברים הללו. כלומר, לאור קרבתו לשם והדבקות של הנביא בו יתברך, אז הוא זוכה לכך שגם הגוף שלו, גם הנפש שלו, כל כולו נעשה מרכבה של יתברך. זה נקרא, הוא אומר, את חטאי אני מזכיר, את כל מיני, את תרונותיי אני מזכיר. אני גדלתי, ברוך השם, בבית אשכנזי, אמריקאים, אבי מורי של כל בחייו, תלמיד של הרב סולובייצ'יק בבוסטון, אוקיי? לא חשודים על תמונות כאלה בבית, אוקיי? של צדיקים ספרדיים וצדיקים מאירופה, לא חשודים. אוקיי? ובשלב מסוים שקצת הייתי כבר בתיכון ולמדתי חסידות, ובאתי שצריך להתקרב לצדיק, וניסיתי לה למצוא מי זה הצדיק. איכשהו בדרכם סייעתא דשמיא הגעתי לרב יורם הצדיק. ואז הסתכלתי ככה, אתה עומד ככה שעה וחצי בתור אחרי התפילת ותיקין, כדי לבוא לדבר איתו באופן אישי. ואתה רואה את כולם, מה עושים? ניגשים ו... אשכנזי, נראה לי כזה לברבר, פרימיטיב, כן, ממש, אני אשכנזי נאור ככה, אני נשק את היד לאיזשהו... איך! ואז אמרתי, יאללה, בקבלת עול, אני ככה אבוא ונשק אותו יד דווקא, כמו שצריך, כמו ספרדים מבית ולידה, אחרי זה גם הבנתי, למה נשק את היד לצדיק? אני מסתכל על בן אדם, עכשיו, שוב פעם, גדלתי אצלו, הייתי אצלו, עכשיו חיתן אותי, כן, ברוך השם, אותו אדם, שמה שמה, אתה יודע כשם יתברך, שהוא מגיע למצב שמה, שהוא מרכבה לשכינה. כלומר, שהגוף שלו זה לא מה שמניע אותו, מה יגיד אולי, איך זה יתפס, מה שמניע אותו זה מה? השם יתברך, זה הדבקות בשם יתברך. מספרים על המגד ממזריץ', על הבעל שם טוב הקדוש, שהם לא היו מזיזים איבר, אלא אם כן האיבר הרוחני זז למעלה. האדמו"ר הזקן מספר שבתחילת הגעתו למזריץ', למגיד ממזריץ', הוא אמר לו, הוא דיבר איתו, ואז המגיד הזיז את היד שלו אחורה, היה שם מדף מאחורה. במשך 3 שעות השאיר את היד ככה, וככה דיבר איתו. ובסוף הזה הוא החזיר את היד. אז הוא שאל אותו, כבוד הרב, למה אתה עושה ככה? אז הוא אומר, אני לא מזיז אף איבר בגוף שלי, אלא לפי התזוזה בעליונים. הייתי שתזז לשם, אז הזזתי, אז חזר, אז החזרתי. אין חוכמות. האדמו"ר הזקן ככה הוקסם. מנה בקוף עין וב, פסקה שנייה. וזהו העניין שאומר הרב רבי חיים ויטל זל בקודשו שם, כן, שרי קדושה. שעבודת הנבואה נמשכת גם עתה, אף שפסקה הנבואה. אבל עבודת הנבואה גם עתה נמשכת. מה זה עבודת הנבואה? הנבואה, עבודה להסיר את הגבול בין הקודש והחול. הפסקה הזו זו פסקה אדירה. יש פה חידוש אדיר. נכון, אין לנו נביאים היום. יכול להיות שהנבואה פסקה, אבל העבודה של הנבואה, הדירקטיבה, השיטה, לא פסקה. וכל העניין של עבודת הנבואה זה להסיר את המחיצות בין הקודש והחול, בין הגוף והנפש. וזה גם אתה וגם אתה וגם אני צריכים לעשות היום. אנחנו נסביר את המדרש של מדרש רבה, בדברי המדרש, כן, ברשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שכל ישראל יהיו בני נביאים. ומי ייתן כל עם השם נביאים? אומר משה, נכון? כמו שניבא הנביא יואל, אז אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, אפילו הבנות יתנבאו. כלומר, גם אם לא כולם יזכו בפועל שהקדוש ברוך הוא ידבר איתם כמו הנביא, אבל כולם צריכים לזכות לעבודת הנביא. מהי עבודת הנביא? ייחוד השם. ייחוד השם בראש שלנו, ייחוד השם בלב שלנו, ייחוד השם בגוף שלנו, בלי מחיצות, בלי מסכים שחוטצים בין הנשמה לגוף, בין הקודש והחול. לא סתם. אדמו"ר מסלונים, בתיבות שלום, הרבה לדבר על 3 סוגים של אמונה. אולי אתם מכירים את זה? יש אמונת המוח, יש אמונת הלב, יש אמונת האיברים. מכירים? אמונת המוח זה שאדם הוגה, חוקר, משכיל בעבודת השם, והוא מבין במוחין, צריך לעבוד את השם. דרגה יותר גבוהה זה אמונת הלב. מה זה אמונת הלב? אמונת הלב זה לא אמונה תמימה, מאמין בלב. אמונת הלב זה אומר שאחרי עבודה במוח, אתה לא רק מאמין בזה, מביא את זה הכרתית, קוגניטיבית, אתה מרגיש שאתה חי. מרגיש את זה. באמונת האיברים אתה כבר חי את זה. כל עצמותיי תאמרנה. כל עצמותיי קומרנה, כן? כל עצמותיי תאמרנה. זה כבר הגוף שלך לא מסוגל לעשות משהו שהוא אחר מהאמת האלוקית. זה כבר בעצמות שלך. עכשיו, איפה אנחנו חווים את הדבקות הזה בין הנשמה והגוף הקודש לחול? לדוגמה, הדוגמה הכי מוחשית, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. הביטוי הכי נשגב לאהבה זה יחסי אישות. אבל כביכול זה בא לידי ביטוי במציאות, במעשה הכי גשמי והכי בהמי שיש. מה, מה, איש ואישה, כאילו, זנות. אבל נהפוך הוא לא, זה פסקת הקדושה. נכון, אצל הנוצרים, אנשי הדת מה הם עושים, הם פורשים מאישה, רשמית, אוקיי? לכן יש פה קליפה נוראית של יש לעומת הקדושה, שזה שיא הפסגה שלה, יש גם קדשה. מה זה קדשה? זה שמפקירה את גופה למעשה בימי. המעשה אותו מעשה, השאלה איפה זה מונח. אם זה קדושה או קדשה. זה דבר מה שנקרא לא פשוט, ממש לא פשוט. עכשיו השאלה, איך אפשר לעשות את זה? תראו בקוף עין זין. כלומר, איך אני יכול להגיע למצב של הסרת הלוט, של הסרת המסכים, החציצות, בין הקודש לחול, בין הגוף לנפש. בפסקה השנייה, בקוף עין זין, כן? והנה, כמו בהתגוש של רבי הכלל, בעצם אומר פה האדמו"ר, שכמו שהקדוש ברוך הוא יציל את העולמות, דיברנו את זה כתבה עבר, גם בהכשרת האברכים על הצמצום, כפשוטו לא כפשוטו, אז קודם כל היה אינסוף ברוך הוא, נכון? ואחרי זה היה חלל עגול, ואז בתוך החלל הקדוש ברוך הוא המשיך קו היושר, נכון? שזו הערה אלוקית בתוך גוף שנקרא אדם קדמון, אבל דרך קו היושר אפשר לטפס ולעלות להגיע לקודש. מהמלכות, ליסוד, להוד, לנצח, לתפארת, לגבוהה, לחסד, לבינה, לחוכמה, לכתר, עריך עתיק, עשר בו. ולעלות ולעש, יש סולם. אז ככה גם במציאות הגשמית. הקדוש ברוך הוא תמיד משאיר לנו דרך איך לעלות ולהתאחד באלוקות. יש אלה כוונות, בריא ולקדוש, ייחודים זה נקרא, איך המקובלים עושים, כדי להתעלות בקודש. איך הם מכוונים את כל הגוף שלהם מרכבה לשכינה, לאלוקות, בעולם העשייה, ואז את הנפש לרוח, הרוח לנשמה, הנשמה של העשייה לנפש של היצירה, ואז הרוח של היצירה, לנשמה של עולם היצירה, ומשם לנפש של הבריאה, לרוח דבריאה, נשמה דבריאה, משם לנפש של האצילות, לרוח נשמה דאצילות, ועד הסוף הרוח. עולים, עולים, יש שמות קודש, מכוונים את זה תקדק, במקווה או לא במקווה, עד הקודש. ולכן תמיד צריך שיהיה מציאות ביניים בין הגשמי לרוחני. למשל, היה לו מציאות כזו, כולנו היינו שם, אתם זוכרים, כן, לפני 3,335 שנים, במעמד הר סיני, נכון? לא הייתי קוראים במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, הענן שכן על הר סיני, וכולם ראו את הקולות, כן? רואים את הקולות. כולם שמעו אנוכי, את האלוקות עצמה, פי הגבורה. זה בחינה אחת, בחינה אחת במקדש, בבית ראשון, מה יש בבית ראשון? בבית ראשון אפשר לך לשבת, נכון? בעבודות שצריכות. ארון אינו מן המידה. החוקי הפיזיקה לא חלים שם. מה יש את עשרה ניסים? אין זו בית המטבחיים. העשן שמתאמר ישר. זה... רגע, אבל יש וקטור. לא רלוונטי. פה זה מקדש. פה זה לא עובד. יש משהו למעלה מזה. אין שם הבדל בין גשמי לרוחני. תסתכלו בעמוד קוף עין זין, שורה האחרונה. בחמש שנים האחרונות. אבל כן הוא הדבר במקדש. בטל הגבול, אין הבדל בין גופני לרוחני. הקדושה מתגלה גם בצורות שאנו קוראים צורות גופניות, וגם החומריות נעשות רוחניות. וכשבמקום הזה נפלה החומה ואין הבדל בו בין חומרי ורוחני, ממקום הזה קדושתו יתברך יוצאת לכל איש הישראלי, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד מישראל. כמו המקדש ביחס לממד המקום, כך הנביא ביחס למימד הנפש האדם, כלומר הנביא זה בן אדם שהוא מקדש. אני תמיד הרגש, אתם שואלים אותי לרבי יורם הצדיק, מורי ורבי, שאני, מה הגעגוע שלי אליו, הוא הסתלק לפני כמעט 8 שנים, בתשרי 8 שנים, עיקר הגעגוע שלי, הרב שאל אותי, הרב רם, והוא היו חברים מאוד טובים, שאלתי, מה אני מתגעגע? אמרת, אני לא מתגעגע לשאול אותו לעשות ככה, או לא לעשות, הייתי מתייעץ על כל דבר, כן, אבל עדיין, עיקר הגעגוע שלי, גם זו לשמוע את התורות, עיקר הגעגוע זה לעמוד ליד. אתה רואה אנשים, אתם מכירים אותי, אני אדם ריאליסט, מציאותי, משתדל לפרנס, עובד, אוקיי? אבל לעמוד ליד בן אדם ולרעוד מפחד. לרעוד מפחד. לא בגלל שהוא יודע עליי הכל, הוא יודע עליי הכל. לא בגלל שלגביו אני שקוף, זה ודאי. הגדלות, אתה נמצא על בן אדם, שהוא בית מקדש. תראו בסרטוני וידאו של הרבי מלובביץ'. אתה רואה אנשים ככה מתכונים לעמוד לידו. אימא בפחד. מניח שכל אחד פה בחדר, אמרו עכשיו יחידות צל הרב מלובביץ', אף אחד פה לא גדול לבית של חב"ד. הוא היה נכנס לחדר ולב דופק. וחושב שנתיים על כל פיפס שהוא הולך להוציא לפני כן, נכון? כי אתה נמצא ליד יהודי, שהוא בית מקדש, שכל כולו קודש. זה לא עניין של מופתים וראייה, יש מופתים, יש רוח הקודש, שתו סיפורים, אוף דה רקורד, בכיף, אוקיי? אבל אני אומר, זה משהו אחר. והנביא, כלומר הצדיק שהיה הנביא, זה בעצם זה בית מקדש, אם המקדש היה במקום, אז זה במימד הבן אדם. כלומר, הנביא זה מציאות שבה הגבול בין הגשמי לרוחני הוא מטושטש. אתה מסתכל על רבי לובביץ', אתה מבין, או בבא סאלי, יש פה תמונה של בבא סאלי, הוא חפה למשיח השם, אתה מבין שיש פה תופעה שהיא חורגת מהזמן והמקום, אוקיי? אתה לא ישנים, בקושי אוכלים, רואים למרחוק, רוח הקודש, כאילו... ולמה? זה בית מקדש, אתה משנה אומרת, גמרא אומרת, כאילו, שהצדיקים, זה כמו לעלות לרגל. קופה הנחית. פסקה שנייה. ובערך הזה היה הנביא לכל ישראל, כיוון שדרך עבודתו את השם הייתה לזכך גופו, והיא לנפש ולהידבק תמיד בשם, ולא היה מפריד אצלו בין החומר והקודש. נעשה הוא המקום דנשקי, כן, שנושקים, מתחברים בו ערה ורקיעה, כמו אופק, איחוד שמיים וארץ, כן? הנביא זה מעין ערובה מערובות השמיים, שעל ידה מתגלה דבר השם להמונים. בואו נרחיב טיפה, המקורות לא לפניכם, התלבטתי, אני אקרא את זה לאט. הרבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, נשיא דורנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. לחיי העולם הבא, עסק הרבה בנבואה. מה זה הגדרת הנבואה, מה המהות שלה? אז שיטת הנבואה של הרמב״ם, שהרמב״ם פסק את הנבואה להלכה במשנה תורה, אז היא הבסיס התורה של הרבי. בשיחה משנה תשל"ד, אני מקריא את זה לאט, הרבי כותב ככה, גילוי הנבואה לנביאים, ובאופן שהנביא מתדבק ומתאחד עם דבר השם, עד אשר דבר השם מתלבש בשכלם והשגתם במראה הנבואה, וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שנאמר, רוח אדוני דיבר בי ומילתו הלשוני, כמו שהובא ברמב״ם וכו'. כלומר, המהות של הנבואה מלמדת אותנו על הקשר ההדוק שקיים בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. ולכן כשהרמב״ם אומר, אחד מיסודות האמונה, כן, זה לידע שהאל מנבא את בני האדם, זה ביסודי התורה פרק ז' הלכה א', וזה אחד מי' ג' עיקרי האמונה, אבל מה זה המשמעות שהאל מנבא את בני האדם? תחליפו את המילה מנבא, לאיזה מילה? מדבק בדיוק, מדבק. כלומר, הנבואה זה שיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן שהאל מנבא את בני אדם, האל מדבק או גורם לבני אדם להידבק, בדיוק. כלומר, מה זה נבואה? במילה אחרת? לא שומע? לא. דבקות. או בשני מילים, שתי מילים, שיא הדבקות. כלומר, ההתגלות האולטימטיבית היא הדבקות האופטימלית. פה יצא לי את המפת של הרב בני כזה. אבל עדיין, אומר, הדבקות האולטימטיבית זה הדבקות, ההתגלות האולטימטיבית זה הדבקות האופטימלית. כלומר, זה רום הפסגה שאליה בן אנוש יכול להעפיל. הנבואה זה בעצם זה הדרך שבה האדם התחתון משיג מלמטה כביכול את ההתגלות האלוקית. אבל הדגש זה שהאלוקות מתאחדת עם האדם, הנביא בשבילו בדעתו. אתה נמצא, מגיע לסמל סמטי בניו יורק, הוא מגיע לרחוב בן איש חי אחד בנתיבות, הוא מגיע לצדיקים האמיתיים, ואומרים לך מה קורה שם, ומה קורה פה, ומה יקרה בעתיד, ואתה אומר כאילו, מאיפה אתם יודעים? מי גילה הרבה בבטח? מאיפה הם יודעים? מה, היית פעם באוסטרליה, אתה יודע מה יש שם? היית פעם, איך אתה יודע? אז הבנה שיש פה בן אדם שהוא לא מצומצם ל-400 של החדר, אלא הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מה? הוא מצומצם ל-400? הוא מצומצם לחזור? אז דרך הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לו מה צריך. וכך הוא יודע. עכשיו, צריך פה מופתים על ימים ועל שמונה, תרצו אחר כך, אוקיי? בסדר? אבל...
אבל הרב
ספציפית לגבי הרבי זה גם וגם. אוקיי? בשום מקום לא כתוב שאין נבואים. או פסקה הנבואה? הנבואה לא פסקה. או פסקו הנביא, סליחה, הנבואה לא פסקה. מה כתוב בגמרא בבא בתרא דף י"ב? מאז שנתלה הנבואה, נכון, בבא בתרא דף י"ב, כן. מאז שנתלה הנבואה מן הנבואים, ניתנה לשוטים ועמי הארץ. אבל מה כתוב? לא כתוב שם שהנבואה בטלה, היא נתבטלה מן החכמים, מן הנביאים. אוקיי? שואל אותי לגבי הרבי, הרבי, זאת המגינה עלינו, וגם נביאים וגם חכמים. אוקיי? כי גם חוכמה זה סוג של נבואה. אבל עדיין פה אדמו"ר אומר, גם אם אין נביאים, כל אחד נשאף לעבודת הנבואה. מה זה עבודת הנבואה? עבודת הדבקות. עכשיו, אי אפשר להסביר דבקות. אי אפשר להסביר דבקות. מי שפעם דבק בשם יתברך, מי שפעם התענג בלימוד תורה לשמה, ניגלה אוניסטר, אז הוא מבין שלאומה או תפילה מיום קדליבה, אין לזה שום ערך, לא בגשמיות, לא במאכלים טובים, לא באישה יפה, ומשהו אחר לגמרי. אין להשוות את זה. שנקרא, לא יסולה בפז. שיותר להתפלל כמו שצריך, נזכה. אבל יש תפילות שאני אומר לעצמי, כבר בסוף 18, אני אומר, וואלה, לא בא לי לעשות שלושה צעדים אחורה. בסדר, צריך להימלגע, צריך לפרנס, צריך... אבל תפילת ערבית, אוקיי, כבר כולם יש, הבנות ישנות. לא יודע, אבל לא בא לי, זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה מעין עולם הבא. כאילו, אתה אומר, אני משהו, לפתוח את העיניים, זה זכורה. לא בא לי! כאילו, בצורה הכי פשוטה, אני חושב דוגר, הכי פשוטה. דבקות. מי אפשר להסביר את זה? מה זה, אתה מרגיש שזה בגור? לא יודע, זה משהו שהוא... שם יחיין. ולכן, הדגש אבל שזה אלוקות שמתאחדת עם האדם בשכל ובדעת, אבל הרבי מדגיש שפעולת הנבואה היא בהכרח קשורה למציאות קיימת. ולכן היא מתחייבת בהופעה גלויה, בדיבור, ולא רק במחשבה. גם התניא מדבר על זה בשער איכות ואמונה, פרק ב', שזה נבואה זה לא כבר, זה משהו שצריך להגיע בדיבור. או במחשבה, או משהו שקשור לעולם הזה, לא משהו מנותק. משונה מהתורה, שהשגת התורה יכולה להישאר ברובד המחשבתי, האידיאלי, כן, לא היה ולא נברא, דרוש וקבל שכה ודברים כאלה, ביצה שנולדה וכל מיני סיטואציות תיאורטיות שלא קיימות בכלל, אוקיי? לא. תפקיד של הנבואה זה להופיע את האלוקות בגילוי, כי התפקיד שלה זה לגלות את האלוקות בעולם המעשי. ולכן הנבואה, לפי הרבי זכותו מגנה עלינו, זה החוליה שמקשרת בין האלוקות לבין המציאות. ולכן הנבואה לא יכולה להיות חזון מיסטי שמימי מנותק. אלא תמיד נבואה צריכה להיות מחוברת למציאות ארצית קיימת. ולכן הנבואה זה לא סתם דבקות, אלא זה דבקות שחושפת את הרצון האלוקי במציאות בעולם הגשמי דווקא. ולכן אומר הרבי בפרשת שופטים תשנ"א, נקיבים כמקרבך, נביא הקים מקרבך, אחת הסירות המפורסמות של הרבי, ששם בעצם לומדים שהרבי מעיד על עצמו שהוא נביא, לא משנה כרגע, והוא אומר, דברי הרמב״ם, שאין הנביא עומד, אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם. אוקיי? זה לשון הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק י' הלכה ג'. כלומר, דווקא דברים שעתידים להיות בעולם, כן? כדי לחבר את האלוקות למציאות הגשמית. אולי נראה בהמשך גם איך הרב הנביא מתייחס לזה לנבואה, אבל בואו נמשיך כרגע. בכל מקרה, לאור מה שלמדנו עד עכשיו, אנחנו מבינים, או מחדש לנו האדמו"ר, השם ייקום דמו, שמטרת הנביאים הייתה לא רק, פה אני כבר עובר פה, שנקרא לאות ב', אם דומה לי נכון, לא רק להיות בסור מרע, לא, אני עדיין בסוף אות א', אוקיי? לא רק להיות בסור מרע, כלומר למנוע את העם מעבירות, אלא עיקר התפקיד של הנביאים זה לרומם אותם לדבקות בשם יתברך. ולא זוכים לדבקות והתקשרות בקודש רק על ידי איסור מרע. ולכן ממילא הנביאים באשר הם לא שאפו רק לתיקון הפרט, אלא רצו לרומם את כל הדור. לתקן את הכלל. עכשיו לכאורה, איך זה אפשרי? איך הדבר הזה בכלל יכול לבוא ביטוי? ואז האדמו"ר מביא משל, משל למה? משל לספר תורה או לשופר. מישהו פה פעם קרא בתורה, או עשה אגבה, נכון? מה זה ספר תורה? עכשיו, אני הייתי רפתן כמה שנים מדברת מהחיים שלי בקיבוץ, אוקיי? מה זה ספר תורה? אתה לוקח פרה. פרה זה גוש של גשמיות, עם ריח של גשמיות, עם קול של גשמיות, עם טעם של גשמיות, ברוך השם, אוקיי? שוחט אותה, קדושה וטהרה, ומה אתה עושה מהאור שלה? אתה מעבד אותה, בינו עכשיו מקמח ומאפץ, וכל מי שעכשיו מפריך את גיטין, את כל ההלכתה של עיבוד הקלף, אבל לקחת את החדווה לעדנה להפך שעשתה מו, ואחרי שהפכת את הבשר שלה לפסק דקדושה ביום העצמאות, אתה הופך את האור שלה למה? לספר תורה. לא תגיד סטייק שאחרי זה לא עיקלת אותו יורד ומגיע לשפדן, אם אתה גר בגוש דן. הוא מגיע פה לנחל חברון, לא יודע כל אחד שלו, אוקיי? אתה מדבר פה על קלף שמגיע לבית כנסת שאם הוא נופל אנשים צמים ומתענים, זה לא פשוט. שמנשקים אותו, קמים לכבודו. שופר, מה זה שופר? לך לעין גדי, תיקח שם יעל, יעל נובי, זן בהכחדה, אל תיגעו בו, אבל תיקח את הקרן שלו, תעבד אותה, קרן של איל או של יעל, משנה, תתקע. וזה, למנצח, לבי כוח מזמור, כל העמים, ודרשות, ולשמוע כל שופר, נכון? שופר, קרן של איל, לפני שנה, אתה בנחל דוד. לא. אתה לוקח קרן של אור, של אור של בהמה, אתה הופך את זה אחרי עיבוד בעין לחפצה של קדושה. ואם בדומם וחי זה אפשרי, אז בבן אדם שיש לו נשמה גלויה שמניח תפילין ועוד שושבור, זה לא כל שכן שזה אפשרי. אז השאלה היא מה הקושי האובייקטיבי שמונע מאיתנו, מכולנו, לזכות למדרגת הנבואה בדורנו. תראו עמוד קוף פי ג' פסקה אמצעית חשובה מאוד. ותיקונים הללו, קוף פי ג' פסקה אמצעית, ותיקונים הללו אינם שווים תמיד, ככל דור, אף כל איש, לפי מידת טבעו, גופו, מידותיו המתוקנים הקולקלים, ולפי חוזק מחשבתו, כוח המדמה שלו וכו', באופן זה צריך להיות תיקוניו, עד שיכול להיות תיקון שטוב לזה יזיק לזולתו, ושטוב לזה יזיק לזולתו, וערך הזה גם כל העם, אף שלא הייתה מטרתם לעשות נביאים גדולים, רק להיות עם השם עם נביאי, כן? היו צריכים תיקון מעין זה. מכיוון שתיקונים הללו לא הכנה לסתם עבודה, רק הכנה לנביאות והמשכת רוח הקודש, לכן רק נביאים היו יכולים לתקן את העם הזה. נביאים הללו שהיו רק לדורותיהם, היו קרובים יותר אל העם, ומתקנים אותם שיוכלו לקבל בקרבם את תיארת נבואת הממחת נביאים וזין נביאות. הנביאים שלכל הדורות היו די בממחת, 48 בזין, 48 נביאים ו7 נביאות, ונביאי דור ודור היו הרבה יותר, כך שבגמרא, מפני שהיו צריכים תיקונים שונים לכל איש תיקון פרטי, עד שבצדק יכולים לומר שמה שאין דורותינו אלו מקבלים השפעת תיארת הנבואה על כל פעמים רוח הקודש, מדברי משה אבא שלום, שואב כל מיני בחוליו, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט השמיים בצינורות הנבואה לכל ישראל, מפני שהנביאים השדרותיהם לדאבוננו חסרים לנו. מה אומר פה האדמו"ר? פעולת הנביאות, פעולת הנביאים היא כפולה. מצד אחד, הורדת האלוקות מהבריאה והיצירה לעולם העשייה מצד אחד, אבל מצד שני, זיכוך העולם העשייה התחתון שיהיה כלי לאלוקות. כלומר, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מלמעלה למטה להמשיך אלוקות לעולם העשייה, דווקא הגשמי, אתה נוצא לך פה, אתה תעבוד בזה, אתה תתחתן עם זה, ברמה הזו, אבל כדי שיקח את העשייה וירומם אותה לקודש. וזוהי פעולה שכל אחד מאיתנו עושה במודע או שלא במודע, בכל בוקר, מתי? בתפילה. מה אני עושה בתפילה? אני לוקח את עולם העשייה, ואני צריך עכשיו לרומם אותו ליצירה, מפקד הזמרה. עשייה זה קורבנות, יצירה זה מפקד הזמרה, אחרי זה קריאת שמע עולם הבריאה, 18 זה הצילות, עד הקודש. ואז אני מוריד את השפע בחזרה וממשיך והכל. לפעמים זיכוך העשייה, זה רק בגלל שיש אורות מלמעלה, שעת רצון, שבת, קשה לזכות לדבקות באמצע השבוע, אבל בשבת, קודם כל טכני, אין לך זמן. תפילה ב-8 בשבת. משכם ותיק, אין איך שרוצה, סבבה, אין לך זמן. אני ביום רוחו, לא יודע, יש לי דבקות בתפילה, דבקות בתפילה, חביבי, יש לי 6 ילדים, להעיף למסגרות, אין חוכמות, זה סנדוויצ'ים, זה ילקוט, זה לעשות לקוקו, יאללה, יאללה, קדימה, לא תחו לבית ספר. אין חוכמות. שבת, קודש, פל שחרית. לא אכפת לי. גם אם אני אסיים 18, באמצע רביעי או חמישי. שאני בעל קורא, זה סיפור אחר. אוקיי? אבל מה, לא אכפת לי. אני עכשיו, אין לך זמן. אפשר להתבונן, אפשר לנגן, בנחת. ולכן אומר אדמו"ר שהנביאים זה לא רק דין בממחת נביאים שעמדו לישראל או בזין נביאות שהיו בעבר. אלא כל השתלשלות התורה שבעל פה היא המשכת אלוקות. זה כבר עוד ב' כבר. נכון, כל ההשתלשלות של תורה שבעל פה, זה המשכת אלוקות, שזה בחינת הנבואה ולא רק שכל אנושי. כל מי ששמע את הרב רם בשיעור כללי או בשיעורי שורש, אתם כבר בוגרים כמה שיעורי שורש, נכון? וכמה שיעורים כלליים. השיעור הכללי, מה זה? זה לא שיעור כללי. זה המשך מעמד הר סיני. אני אומר, זה לא בציאות, מעמד הר סיני. נכון? וכל מה שכתוב, אנחנו יודעים, שנודעים אדם לומד תורה או נביאים מכתובים, זה בעולם העשייה. הוא לומד משנה, זה ביצירה. הוא לומד גמרא, זה בעולם הבריאה. הוא לומד קבלה, זה באצילות. כלומר, כל הנביאים פעלו לא רק באצילות, אלא גם בעשייה. כי מה זה תורה? תורה זה בעשייה. להמשיך לבושים, ככה אתה אוכל, על זה אתה מברך, עץ, או שהכל, או אדמה, הכל, הכל זה פה בעולם הזה. ולכן, זה אור הקדוש, זה דברים של קבלה, זה דברים שהם יותר נשגבים, לא, אתה לא מותם לעשייה, לכן ילדים לא לומדים את זה, אוקיי? העיקר זה שהנביאות, הנבואה, הנביאים, ממשיכים את אור האלוקות לעשייה. עכשיו, בגלל שהיום אין לנו נביאים, זה יותר קשה להמשיך את האלוקות לעשייה. ולכן חז"ל אמרו, אוקיי, אז תמשיך את האור האלוקי איך? כשאתה לומד תורה, אתה ממשיך את האור האלוקי לעשייה. כשאתה לומד משנה, תמשיך עד היצירה. לומד גמרא, זה פחות אנשים, נכון? כי רק עד הבריאה. אתה לומד קבלה עד האצילות. אבל כל פעם שאדם לומד תורה מכוח ההבנה השכלית, אז תוכל להבין את האלוקות. אבל עדיין חסר לנו האור של הנביאות, שעניינו זה לא ההבנה השכלית של האלוקות כמו בלימוד תורה, אלא מה חסר לנו? מה שאמרנו בהתחלה, דבקות ממשית בגוף ונפש. אז בואו נראה בקוף צעד עיוו, קוף צעד עיוו, פסקה שנייה, פסקה ארוכה, סוף עוד ב', אוקיי? בכלל, אסור לנו למדוד דברים הללו בהבנה אנושית, שרק מה שהאיש מבין אמת הוא ולא זולת, כן? גם אותיות התורה למשל, אסור לדמות לאותיות שרח להבדיל, כן? א', ב', ג', ד', זה לא A, B, C, D. אוספות אחרות. אוקיי? זה משהו אחר לגמרי. זה להמשיך אלוקות. כל אות בתורה זה קישור להמשכת אלוקות בעולם הזה. לכן כמה זה נורא והיום, לדידי בכל מקרה, בעיניי, שאנשים לומדים תורה ומלמדים תורה, והתורה הזו היא תורה אידיאלית מנותקת מהמציאות. או בעברית חיים בסרט. תחבר את זה למציאות. אתם מכירים אותי, כל שיעור פרשת שבוע, אני אומר, קל מאוד לדבר על זה. אבל מה צריך? לחיות את זה. לדבר על זה, לא, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה, אני מדבר פה הרבה עם חבריי, הרמים היקרים והאהובים, שרובם, אני אומר את זה לא בביקורת, אבל במציאות, לא יצאו מבית המדרש. הם מה שנקרא אברכים פור לייף, נכון? היי, וו, זה, שאלו את הרב רם, הוא בשיעור, לא יודע, בשיעור נון, לא יודע איזה שיעור, שיעור נון. כן, כמו שאתם בשיעור א' ואני בשיעור כף, מה? שער לנו, זה מדויק, נכון, בשער. חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, זה להביא מציאות. מה? הבחינת שיעור א'. שזה שער לנו, אוקיי? מאוד מאוד קל לדבר, צריך לחיות את זה. לדבר על הבחינה יותר נשגבה, יותר עליונה. תכלס, העם פה נמצא עם פלאפונים וקשה לו. מה אתה מדבר איתי על דברים כאלה גבוהים? תכלס, מה? איך להביא את האלוקות לעשייה? ולכן חז"ל, זאת התורה, דואגים להמשיך את זה לתכלס. אז ראינו שחז"ל פעלו להמשיך את הנביאות כדי לזכך את העולם, את אור התורה, באמצעות התורה שבעל פה. זוהי מעלת החוכמה של התורה, החוכמות החיצוניות, בגלל שאנשים לא יודעים להתנבא, אז חכם עדיף מנביא, אבל כי התורה היא עצמות קדוש ברוך הוא. כמו שאומר בעל התניא, שאתה דבק בלומד תורה, אתה דבק במלך. אתה דבק בלבושים שלהם, עכשיו זה לא משנה אם אתה תופס את המלך עצמו או את הלבושים שלהם, אנחנו לא שאני מלך, כן, שם בשביל הדוגמה, אוקיי, שאני לא תחשבו שאני אף על עצמי משהו כזה, ולכן התורה זה עצמות הקדוש ברוך הוא, אנוכי, השם אלוקיך, אומר תורה בשבת, מה זה אנוכי? ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יעבית, אני הבאתי לך את עצמי, מזל קדוש ישראל הוא ראיתה וקודש הבריך הוא כול אחד, ולכן בכוח חוכמת התורה אפשר לפעול את זיכוך האדם ולהמשיך עליו אור קדושת התורה. בהרבה מובנים, תנועת המוסר שהיום היא די פסה, צריך לדעת, כן? כמה צריך לזכך את האדם, אבל מה חסר שם? איפה האור האלוקי נכנס בך? אתה מנקה את עצמך, אבל איפה האלוקות בסיפור הזה? לכן האידיאל בעיני זה להתחיל מהמוסר ולהגיע לחסידות, מה חסידות אומרת לך? היא לא רק אומרת כמה אתה צריך להיות זך ונקי, אלא גם איזה קדוש וטהור אתה, איזה כלי קיבול האלוקות אתה, גם בעשה טוב, לא רק בסור מרע. בעניין הזה. ולכן שאדם מבין שהתורה זה כוח נבואי שנמשך אליו ואמור להשפיע על החיים שלו, אתם כבר 10 חודשים בחורי ישיבה, אני מאוד מקווה שההורים שלכם ואתם עצמכם והכל הסובבים אתכם מכירים בשינוי שחל בכם. ואם לא חל שום שינוי, אלא שעד עכשיו היית עבריין, עכשיו אתה עבריין עם קצת כפתורים ואתי פרון ואויסי פויסים, נכון? זה, אז מה השתנה בך? תראו קופת הדיזיין, פסקה ראשונה, תחילת עוד ג' ומעתה תדע ותאמין אברך להבדיל בין מציאת שכל התורה לבין שאר חוכמות ושכלויות ובין פעולת שכל התורה על החושב בו לבין פעולת שאר שכלויות על החושב בהם ששכל התורה ממשיות כנשמה ופעולתו לקדש את האיש ולהמשיך באור קדושה ממרום ושאר שכלויות אפס ופעולתם עין אבל כיוון שעודך אברך ומטרתנו בזה היא שגם בדעתך תבין שצריך אתה לבטל את דעתך ורק אמונה פשוטה תמשול בכל עצמותך ולאב הרחמן המתפללים שנזכה בזה להתעלה ולעלות גם אותך לחומה בתמימות אבל שם בחוכמה ירבה הכל בפשטות כיוון שכוח התורה לקדש ולזכך את המציאות הגשמית כמוהו כזיכוך הנשמה את הגוף אז ממילא יבנו דברי חז"ל שכל מה שאנחנו עוסקים בתורה בחלקים הלא מעשיים כעת בתוך תרי"ג מצוות יותר מ-50% לא ניתנים לקיום כל חומש ויקרא מצוות תלויות בית המקדש, קורבנות, טומאה וטהרה כמעט לא עושים אותם, נכון? יש לנו בערך 273 מצוות שאפשר לקיים היום יש אומרים שאפילו 293 אם אתה כהן שחי בארץ ישראל אבל יותר מ-50% אפשר לקיים אתם אומרים חז"ל כל העוסק בתורת חטאת זה בתורת עולה, כאילו הוא נשמע פעמים שפתנו, נכון? וזה לא שייך כל הלומד פיזיקה, x שווה b כפול t, e שווה, כן? m שווה בריבוע, אני זוכר, m שווה רו כפול v, לא משנה, דברים מלפני הרבה מאוד שנים, אוקיי, זה לא עובד ככה. מה? אל תתפסו אותי, יכול להיות שאני מקשקש פה. אוקיי, מה? כן, נו, השם ירחמנו, אוקיי? אבל זה לא חומות חיצוניות ככה. אבל בגלל שכוח התורה זה לא פיזיקה, יש לה כוח לזכך את העולם, ואז שם ראינו את דברי חז"ל על החילוק בין הלבושים של האצילות בעת העשייה, אם זה קבלה, גמרא, משנה או תורה, לכן תורה שבכתב יש לה הרבה לבושים מבעשייה. למטה, גם ילד בגן לומד תורה פרשת שבוע, וגם בחור בשור א', וגם ראש ישיבה לומד פרשת שבוע, נכון? וכולם עוסקים בזה. מה שנעשה בשבוע הבא בפרק ב' נעסוק בשאלה מאוד חזקה. בפרק ב' פרק מאוד 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 חשוב שמתחיל בעמוד חוף צד איטף. בפרק ב' האדמור עוסק בשאלה אחת. מהי תורת הקבלה? זה לא מה שמעתנו כרגע. אבל בפרק ג' אנחנו נעסוק בשאלה מה זה חסידות. ואז ננסה לעבור על ההבדל והחילוק המשמעותי, מה ההבדל בין קבלה לחסידות, ולמה דווקא החסידות, זה הדרך שהתגלתה בדור שלנו, בדורות האחרונים, אחרי קבלת אריזל, זה יהיה הדרך להשגת הנבואה. אז שיעורי בית להכין פרקים ב' וג', הלוואי. לכם ולכם, שיעורי בית להכין את פרק ב', אבל כמו שצריך, שנזכה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.